מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם, חמישי שמח, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק השמיני של מנועי הכסף. אנחנו היום עם ליאור גוטמן, שלום ליאור.
היי, מה העניינים?
כתב האנרגיה והתשתיות של כלכליסט, ואורי גרינפלד, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומכם, הכל בסדר?
כן.
מעולה.
היום אנחנו נדבר על נושא שהוא בעיני רבים החשוב ביותר לכלכלה הישראלית, עם המון המון השפעות, וזה נושא שלא דיברנו עליו הרבה לפני 10 שנים, זה נושא מאוד בוער, הגז הטבעי. אני ברשותכם רוצה להתחיל ב5 עובדות שאולי לא ידעתם על הגז הטבעי. אנחנו היום כמעט עשור אחרי התגלית הגדולה של הגז בתמר, ורק 70 מפעלים בישראל מתוך 700 מחוברים לתשתית הגז. עובדה שנייה, בארצות הברית יותר מ-60% מהבתים מחוברים לתשתית של גז טבעי, אצלנו מיותר להגיד שזה לא קיים. עוד האמריקאים יש להם רזרבות של 400 BCF, מיד נדבר עם ליאור בדיוק מה זה אומר, אבל בגדול מדובר על כמות רזרבה של בערך 50 ימים שיש לכל הכלכלה האמריקאית. רק לשם השוואה, מבחינת הנפט, הקרוד, הנפט הגולמי, האמריקאים בחוסר של 27 ימים. נוסף לכך, בסך הכל בכל צפון אמריקה, יש תשתית של 5 מיליון קילומטרים של גז טבעי. מדובר בערך במרחק של אם אנחנו טסים לירח וחוזרים, 6 פעמים. ועובדה אחרונה שהיא עובדה בונוס, כדי להפוך גז נוזלי, גז טבעי סליחה לנוזל, אנחנו צריכים לקרר את הגז בטמפרטורה של 162 מעלות מתחת לאפס. ואחרי העובדות האלה אנחנו נתחיל לדבר. ליאור, אני רוצה דווקא להתחיל איתך היום. בוא תסביר לנו איפה אנחנו עומדים היום מבחינת פיתוח מאגרי הגז של ישראל.
טוב, אז זה טוב שאנחנו עושים את השיחה הזו עכשיו ולא לפני 3 שנים, כי לפני 3 שנים הייתי אומר לך שלא רק שהסנדלר הולך יחף, הוא בכלל לא הולך. מול חופי ישראל התגלו כמה וכמה מאגרי גז, ומתוך בורות או רשעות או חוסר הבנה, כל עוד תמחקתם מיותר, ממשלת ישראל הצליחה להחליף את הרגולציה של עולם הגז 3 פעמים ב-4 שנים. היה את ועדת שישינסקי שהכפילו את שיעור המס שמוטל על היזמים, אחרי זה היה ב-2011, 2012 הייתה ועדת צמח שהגבילה את כמות הגז שאפשר לייצא, וב-2015 מתווה הגז המעולל, לא ניכנס אליו עכשיו, הוא הרבה יותר מדי ארוך ומסובך בשביל השיחה שלנו. אבל למה אני מספר לכם את כל זה? כי שוק הגז הטבעי הוא שוק עתיר השקעות ועתיר מימון, פיתוח מאגר תמר עלה 4 מיליארד דולר, פיתוח שדה לוויתן יעלה פחות או יותר אותו דבר רק בשביל השלב הראשון. הגופים שמשתתפים פה הם גופים זרים בחלקם, יושבים בוועדת השקעות בצד השני של הגלובוס, והם רואים את מדינת ישראל כל פעם מזיזה את הגבינה, ולך תשים פה צ'ק שאתה לא יודע כמה כסף תרוויח. אז עולם הגז שלנו עד לפני כמה שנים היה עולם בשיתוק מלא. מה שקרה שמאז שעבר מתווה הגז, ואני לא נכנס עכשיו לוויכוח אם הוא היה טוב או רע או נכון או לא נכון, הוא כן הצליח להזיז כמה דברים. אז נתחיל עם פיתוח המאגרים. מאגר תמר הוא מאגר מונופוליסטי, הוא מספק את כל צרכי הגז של ישראל מאז מרץ 2013, בעיקר לחשמל, כיום קרוב ל-65% מייצור החשמל מבוסס על גז טבעי. מאגר לוויתן אמור להתחבר עוד 1.5 שנה מהיום, קצת יותר משנה וחצי, סוף 2019, יש לו כבר צבר חוזים עם חשיבות גיאופוליטית, כלומר מאגר לוויתן לא ימכור רק לישראל, הוא ימכור גם לחברת החשמל הירדנית וגם לשוק המצרי, ואולי אחרי זה ניגע במה אנחנו רואים מזה בכיס, ושנה או קצת יותר משנה לאחר מכן התחבר ספק שלישי, מאגרי קריש ותנין, הם התחברו איפשהו בסוף 2020, אולי תחילת 2021, ואז אנחנו נהפוך למשק כאילו קצת עם תחרות, קצת משוכלל, שלושה ספקים שונים, סליחה, שאמורים להזין לא רק את תחנות הכוח, אלא גם את התחבורה ואת התעשייה, ואפילו אולי בחזון חימום בתים.
אנחנו היום רואים תרומה לכלכלה הישראלית. נכון, אורי? יש חד משמעית, התמ"ג שלנו מושפע מזה.
כן, קודם כל חד משמעית, כן. לפני שנדבר על ההשפעה, אז אני רק רוצה, דיברת פה על 5 עובדות, ושווית את שוק הגז הישראלי לאמריקאי, השוואה לא כל כך פיירית. בארצות הברית יש רכבת תחתית כבר 100 שנה. אז אנחנו עוד תינוקות, אנחנו עוד נלמד ונתקדם, אני מאמין. מה שאנחנו רואים, קודם כל, יבוא האנרגיה לישראל ירד ב-50% מאז הגילוי של תמר, כי למעשה במקום לייבא פחם, נפט, אנחנו משתמשים בגז טבעי, ויש לזה השלכות אדירות. קודם כל ולפני הכל, יש לזה השלכה על השער החליפין. אם מישהו שאל את עצמו איך הגענו למצב שכשהדולר עולה מ-3.5 ל-3.6, כולם אומרים, וואו, תראו מה קרה לדולר, אני מזכיר לכם שפעם הדולר היה במעל 4 ואפילו נגע ב-5, אחת הסיבות העיקריות להתחזקות של השקל בשנים האחרונות זה הנושא של הגז, וכשנתחיל לייצא גז מלוויתן, סביר להניח שהכוחות האלה יפעלו עוד ואולי אפילו בעוצמות יותר.
קוראים לזה באגה מקצועית המחלה הולנדית, משהו שקרה בהולנד לפני 60 שנה, הם לא לקחו את זה בחשבון, ייצאו כמויות אדירות של גז, השוק הוצף במטבע זר וערכו ירד, עד כמה שאני יודע מתכננים הגנות פה, כי אחרת באמת
כן.
היה לנו דולר מאוד נמוך ושקל מאוד חזק, נכון. אבל...
המחלה ההולנדית היא לא ההתחזקות עצמה של המטבע, המחלה ההולנדית, מה שקרה אז, שבאמת כל התעשייה האחרת, שהיא לא תעשיית האנרגיה, נפגעה מאוד קשה, כי אם המטבע שלך מתחזק, התעשייה שלך נפגעת, ולכן אנחנו רואים בשנים האחרונות לא רק בישראל, את הטיפול במחלה ההולנדית, הוא עובד. מה שעושים זה פשוט להקים קרן, נכון. וזה יקרה גם בישראל.
כן, קרן העושר המפורסמת שלנו.
נכון, זה קורה בנורווגיה, זה אחת הקרנות הגדולות בעולם למעשה. הקרן הזאת בעצם לוקחת את ההכנסות של הממשלה מהמיסים על הגז, ומשקיעה את הכסף הזה מחוץ לישראל, ובמילים אחרות, כל הדולרים האלה שנכנסים, עכשיו אנחנו קונים אותם מחדש כדי לקנות מניות, אג"ח, השקעות... לא סחירות כמו נדלן וכן הלאה בחול, וזה במטרה באמת לנטרל את ההשפעה. דרך אגב, היום בנק ישראל עושה את זה במידה מסוימת, עד שתוקם קרן השפע והיא תוקם. אנחנו מקווים שהיא תוקם ותעבוד, כי אנחנו יודעים שבישראל יש פתאום הרבה כסף, אז המפלגה הזאת רוצה לקחת קצת מהכסף, כי יש איזו רפורמה שצריך לעשות, ופתאום יש איזה בור תקציבי, אז אולי ניקח קצת מהקרן, בשביל מה יש קרן? אז נקווה שזה יעבוד כמו שצריך.
למה מחכים בעצם עם ההקמה של הקרן?
לא אמורים לחכות. בדוח, בחוק שישינסקי, שעבר כחקיקה ראשית במרץ 2011, היה יעד להקים תוך שנה וחצי קרן בתוך בנק ישראל, היא כמובן לא קמה. תנאי הסף היה לפחות הצטברות של 2 מיליארד דולר, אם אני לא טועה, של מיסוי בתוך הקרן. אנחנו עדיין לא הגענו לשם. אנחנו נגיע לשם, אבל בשנת 2020, שנת 2020 מאגר תמר כבר יתחיל לשלם את מס שישינסקי, ואז תהיה אפשרות להקים את הקרן, אבל שוב, זה הכל על הנייר, היו ויכוחים אדירים בין משרד האוצר לבנק ישראל, מי ינהל את הקרן, מי יושב בוועדת ההשקעות, מי יעמוד בראשו, אצל מי יחזיק בזכויות החתימה, מלחמות היהודים, ובינתיים, מה, כמה אנחנו, 2018, 7 שנים מאז חוק שישינסקי, בדיוק 7 שנים, קרן עין.
רק בשביל שנבין, בנורווגיה, שהקרן הזו מתנהלת כבר המון זמן, ויש בה מאות מיליארדים, התקציב הממשלתי נלקח בעצם מהריבית על הקרן. זאת אומרת, הקרן לא נפגעת בכלל, רק הריבית על ההשקעות של הקרן מממנת לבד את כל התקציב הממשלתי. זה המצב, הם לא צריכים לגייס חוב, הם לא צריכים אג"חים, הם לא צריכים שום דבר. הריבית בעצם מממנת את הפעילות של הממשלה. כך המון שנים להגיע לשם, אם בכלל, אבל זה הרעיון, ואז בעצם על ידי השקעות בחול, התעשייה המקומית, השקל או המטבע המקומי לא מתחזק כל כך, זה בעצם מנטרל חלק מההתחזקות, והתעשייה פחות נפגעת. עוד משהו שעשו גם בנורווגיה, גם במדינות נוספות, גם בהולנד, אחרי שהבינו שיש להם בעיה, זה בעצם שימוש בתקציבים ממשלתיים, שכאמור חלק מהם מגיעים מהקרן, כדי לתמוך בתעשייה שהיא לא תעשיית אנרגיה. אם יש לנו מפעל שבעבר היה רגיל שהשער החליפין שעובד איתו זה 3.5 שקלים לדולר, ועכשיו אנחנו רואים שער חליפין אחר לגמרי, והמפעל הזה הופך להיות לא תחרותי, אז הממשלה בעצם נותנת לו הטבות מס וכן הלאה, כדי להפוך אותו לתחרותי מחדש, וזה במטרה באמת ששאר התעשייה במשק עדיין תפעל, אבל עוד פעם, יש עוד זמן, אנחנו עוד רחוקים מהנקודה הזו.
למה בעצם התחלתי בזה שאמרתי שעשרה אחוזים רק מהמפעלים מחוברים לתשתית? למה?
כמו כל תשתית בישראל, הכל אצלנו הולך עקום ולאט. תראה מה קורה בתחום התחבורה הציבורית, או דוח מבקר המדינה שיצא לרכבת הקלה בתל אביב עם אפשרות לדחייה. גם פיתוח התשתית הולך מאוד מאוד לאט. פה המדינה עשתה שתי טעויות גדולות שמכירים בהם, אפילו לא מתכחשים לעניין הזה. אחד, את החיבור למפעלים הפריטו ונתנו לשש חברות חלוקה לעשות את החיבור מהצנרת הראשית למפעל. עכשיו, שבא גוף פרטי, הוא מסתכל קודם כל על החור בגרוש, והוא רואה את המפעל אם הוא רחוק, לפעמים כלכלי להתחבר אליו, לפעמים לא כלכלי להתחבר אליו, כי הוא גוזר עמלה מהחיבור ואולי מהזרמת הגז. אז זה דבר אחד. דבר שני, המדינה בעצמה לא דחפה, והיא לא ראתה את התועלת בזה. עכשיו, תבין, מפעל שהוא עתיר אנרגיה, האפשרות להשתמש בגז לא רק מצמצמת מאוד את זיהום האוויר ומורידה מעליו את המשרד להגנת הסביבה עם כל מיני תרי פלטות וכאלה, היא גם נותנת לו אפשרות להוזיל את מחיר המוצר, כי הדלק, הגז הטבעי כדלק הוא הרבה יותר זול מסולר. ולכן, כך למשל מפעל שחי מהיד על הפה, סליחה על הקלישה, ואז פתאום אתה מוריד לו את עלויות האנרגיה. אז הוא יכול או להוריד את מחיר המוצר ולהתחרות איתו יותר טוב בחול, או לגייס יותר עובדים, או להתפתח לשווקים אחרים. זה מחולל כלכלה פר אקסלנס, אי אפשר להסתכל על זה אחרת. המדינה לא קידמה את זה, ולצער כולם, כמו שאמרת, ה-70 האלה זה אגב, זה המספר הגבוה, זה כולל תחנות הכוח הפרטיות. אם אתה מסתכל מפעלים נטו, אנחנו פחות מ-50.
אגב, לגבי המחיר שאנחנו משלמים, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אבל אני לפני זה רוצה, אתה נגעת ככה בקצרה בכל הוועדות שהיו, מצמח, ששינסקי ומתווה הגז. אני, מה שאני, התהייה שלי זה, הרי כל הניסיונות היו למעשה ליצור רווח לאזרחי ישראל. זו השורה התחתונה. עכשיו אני אומר, כמה אמרת? 10 שנים? 7 שנים מאז ששינסקי הראשון?
מ-2011, כן.
בשורה התחתונה, אתם חושבים שהמדינה בסך הכל תרמה לאזרחים או לא תרמה? זאת אומרת, האם היינו יכולים להשאיר את הכל לכוחות השוק, לפתוח את השוק, להשאיר שוק חופשי לגמרי, חברות באות, מוכרות גז, מה היה קורה אז?
תראה, אז הכי הכי מסוכן לבוא ולהשתמש בחוכמת הבדיעבד. אתה יודע, אנחנו יכולים לשבת היום פה ולהסתכל ולהגיד, אחרי 60 שנה, אתה יודע מה, המוביל הארצי לא בנו אותו הכי טוב שיכול להיות. בזמנו חשבו שהמס שהיזמים משלמים הוא נמוך מדי, עשו בחינה, לקחו את פרופסור שישינסקי, כלכלן בעל שם, עשה מודלים שונים של מיסוי. רף המס אז עמד על 37%, זה כלל מס חברות ותמלוג. העלו את זה, זאת אומרת, שמו על זה עוד מס ביחס להיקף המחירות, וכך אמרו זה, האזרחים לפחות יראו משהו מזה, דרך זה שייכנס להם מיסים. עכשיו, עמדה בפני הממשלה אפשרות לקחת מודל שמקובל בסקנדינביה, וזה להטיל מס שערורייתי של רמות של 85% ו-90%. אבל, כשאתה מטיל 90% מס, אתה גם משתתף טכנית בחיפושים, כלומר, הממשלה נותנת מענקים, ואם מישהו עשה חור בים, בעלות של 200 מיליון דולר ולא מצא כלום, מחזירים לו את הכסף. בישראל הלכו על איזה מודל באמצע, אמרו אנחנו לא משתתפים ואין החזרי הוצאות, אבל
שיעור המס... רגע, אני רוצה לעצור אותך. המס שאתה מדבר זה כולל התמלוגים?
היום זה כולל, המס היום מורכב משלושה חלקים שונים. התמלוג זה 12.5% מפי הבאר, מסך המחירות. על זה יש לך את מס החברות, שהוא משתנה משנה לשנה, כרגע הוא במגמת ירידה, הם הורידו את מס החברות, הוא היה בזמנו 25%, היום הוא לא אותו 24%, ועל זה שישינסקי, שאתה לוקח את זה ועוד זה ועוד זה, אתה אמור להגיע לרף מקסימלי של מעל 60%, 62%.
ואיך בעולם זה עובד? התמלוגים הם יותר גבוהים, נכון? משמעותית.
בדיוק, אז יש מקומות שלוקחים תמלוג יותר גבוה ומיסוי נמוך, ויש מקומות שכמו שהזכרתי באזור סקנדינבי, שבכלל רף המס שם הוא גבוה, אין חוקים לדברים האלה, וכל מדינה יש לה את המשטר המיסוי שלה. בישראל אנחנו עדיין שוק צעיר, יכול להיות שיגלו עוד כמה שנים, שזה ועדת שישינסקי כולה, הייתה טעות. ואז יזיזו את המשקולות. נכון להיום הציבור הישראלי עוד לא רואה הרבה יותר מדי כסף מחברות, מעולם הגז. שיעור התמלוגים היום מגרד בערך את ה-850 מיליון שקל לשנה, לא משהו לרוץ איתו למכולת במונחי מדינת ישראל, ויש את המס חברות שגם שיעורו מגיע ל-250 מיליון שקל לשנה. הכסף הגדול יגיע משישינסקי, והוא יגיע בשנת 2020 ממאגר תמר. אם אני במשפט אחרון, אם מסתכל בראיית טווח מאוד מאוד אופטימית על שנת 2025 והלאה, למה 2025? כי זה השנה שמאגר לוויתן יתחיל לשלב את השישינסקי. הכנסות המדינה אז, רק ממיסוי, נעמדות בטווח שבין מיליארד למיליארד וחצי שקל לכל חודש. עכשיו שוב, זה ביחס לתקציב המדינה שהוא 450 מיליון שקל בערך, זה לא הרבה, אבל זה עדיין נותן אפשרות למדינה לשחק עם עוד הרבה דברים או הרבה פינות שאפשר לסגור מדי חודש. אם לשר האוצר היו עוד מיליארד שקל נטו כל חודש, אני מניח שלא היו הפגנות של נכים, ואולי יום לימודים ארוך היה קצת יותר קל ליישום, אבל שוב, זה יגיע רק עוד כמה שנים.
רגע, זו בדיוק הבעיה. כי אם ישתמשו בזה לדברים האלו, אז זה לא ילך לקרן השפע. אם זה הולך לקרן השפע, התעשייה הישראלית יכולה לקרוס.
אוקיי. אז אם אני זוכר נכון את אותה קרן השפע, המטרות שראש הממשלה דאז, ועדיין היום נתניהו הכריז עליהם, זה עבור השוק הישראלי, הוא ציין ככה, שים לב, רווחה, חינוך, תשתיות, פיתוח תשתיות פה בתוך מדינת ישראל, וכוכבית. מה זה הכוכבית? אני מחייך עכשיו, לא רואים את זה, אבל הכוכבית אומרת שכל מקרה קיצון שיוחלט על ידי פרנסי המדינה כאפשרות למשוך את הכסף. בסוגריים, אסון טבע, אם חס וחלילה תהיה פה איזה רעידת אדמה ובניינים יקרסו בהמוניהם, חברות הביטוח הרי לא יעמדו בזה, לא יהיה כיסוי, ואז מישהו יצטרך לעזור. מלחמה לא עלינו, בהיקף מאוד נרחב, ועוד כל מיני המצאות ויצירתיות ויפות של פוליטיקאים שאולי יבואו בעתיד.
דבר איתנו רגע, בוא נדבר רגע על התמחור. טיפה רקע, המחירים למשל בארצות הברית הם נסחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שוק של חוזים עתידיים.
נכון.
וככל שיש, נגיד, מזג האוויר קשה והמשקי בית צורכים יותר, המחיר עולה.
נכון.
פה לא המצב, המצב הוא לא ככה, המצב הוא מקובע.
כן, תראה, קודם כל מילה על גז טבעי. גז טבעי, בניגוד לנפט או זהב, הוא לא קומודיטי. אין לו מחיר עולמי, הוא לא נסחר ברמות או בחוקים שאנחנו מכירים מעולם הנפט, ולכן המחירים הם תלויים פר שוק. כלומר, אם המחיר בישראל הוא, כיום המחיר הממוצע בישראל הוא בערך 5.5 דולר ליחידת אנרגיה, ביוון זה סביב 10 דולר ליחידת אנרגיה, אולי אפילו 11, כיום בצפון אירופה הייתה שם איזו תקלה באיזה מתקן שסיפק לכל אזור אנגליה והצפון, כבר הגיע ל10, בארצות הברית בקידוח יבשתי פשוט, אותה סביב 3 דולר ליחידת אנרגיה, לכן השונות פה היא מאוד 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 גבוהה.
נסביר למאזינים, זה נובע מזה שזה מוצר שהוא לא שכיר.
כן, הוא לא קומודיטי, זה
משהו. העברה שלו ממקום למקום היא מאוד מסובכת, ולכן אין פה מצב ששוק בעצם מתקן את המחירים והופך אותם לאחידים פני כל העולם.
נכון.
אבל עם זאת אנחנו יכולים להסתכל על האזור שלנו כחלק מהאזור של אירופה.
אנחנו מאוד רוצים, זה מצחיק. אמרו אז בזמנו על מכבי תל אביב שלקחה את גביע אירופה, שזו קבוצה מאסיה, עם שחקנים אמריקאים שמשחקת באירופה. אז אתה יודע, אנחנו מאוד רוצים להידמות לאירופה, אבל שוב, קשה מאוד להשוות את ממוצע המחירים, וכל השוואה היא מאוד מאוד קשה. אם הקידוח הוא יבשתי, זה יותר זול. אם הקידוח הוא ימי, אתה משלם גם הולכה. אם אתה משנה את הגז, אתה הופך אותו, כמו שהסברת בפתיחת הדברים, אתה הופך אותו מגז לנוזל, משנה אותו, ואז הופך אותו בחזרה מנוזל לגז. רק זה מקפיץ את המחיר. השונות היא מטורפת.
אז איך בכל זאת אתם, איך בכל זאת קובעים מחיר? נציגי חברת החשמל יושבים עם תמר. איך קובעים מחיר?
יפה. אז בעולם נורמלי, היו אומרים לשבת חברת חשמל מול בעלי הגז, יצחק תשובה, נובל אנרג'י וישרמקו ואלון גז בזמנו, ארבע החברות או השותפויות שהחזיקו, ולנהל מסע ומתן מסחרי ונטול פניות. העניין הוא שפה אני מכניס עוד משתנה ואני קצת לוקח אחורה עם משפט פתיחה. למה בכלל מעניין אותנו מחיר הגז? תעריף החשמל שלנו היום, שאנחנו משלמים לחברת חשמל, הוא מורכב מהרבה משקולות. משקולת הכי כבדה זה משקולת הדלקים, היא מחזיקה כמעט שני שליש מתעריף החשמל. כלומר, ככל שהדלקים של חברת החשמל יותר זולים, תעריף החשמל שלנו יותר זול, וההפך. מה שקרה אז, חברת החשמל התחילה לנהל מסע ומתן לרכש גז, הגיעו לאיזה מזכר הבנות, ואז קרה מה שמכונה במקומותינו אביב העמים הערבי. הייתה מהפכה במצרים, העיפו את מובארק, וצינור הגז המצרי שסיפק 40% מההיצע פה, התפוצץ כמה פעמים, ופתאום נשארנו עם ספק אחד בודד ומונופוליסטי. פה הייתה המדינה אמורה לשים את הרגל, ואו לתקוף את זה רגולטורית, או לעזור לחברת החשמל, אבל השאירו את חברת החשמל די חשופה בצריח, והם סגרו על איזה חוזה מעמדת לחץ איומה ונוראית. אני לא אכנס כרגע לכל מה שהיה שם.
אבל לכמה זמן החוזה?
בדיוק. החוזים בעולם הגז הם בדרך כלל ל-15 שנה. מה שקרה שאנחנו נתקלנו עם חוזה ל-15 שנה, שהוא היום בדיעבד יודעים שהוא הכי יקר בשוק, וזה אנטי-כלכלה הטהורה. הלקוח הכי גדול, שהוא גם מונופסון, זאת אומרת, זה ששולט על המחיר, משלם את המחיר הכי דפוק היום. כמה דפוק? המתחרים שלו, שהם תחנות הכוח הפרטיות, משלמות 15% פחות ממנו, והמאגרי גז החדשים שעכשיו פותחו קריש ותנין, מוכרים ב-30% נמוך מה שחברת החשמל קונה. עכשיו, בגלל שחברת החשמל ננעלה בחוזה ל-15 שנה, והחוזה הזה גם אושר על ידי רשות החשמל, הממונה על הגבלים עסקיים, רשות החברות הממשלתיות וממשלת ישראל, עובר 4 ערכאות של אישורים, התקוע עכשיו עם החוזה שאי אפשר לפתוח אותו. נקודת הפתיחה הכי קרובה שלו תהיה ב-2021, עם אפשרות להוזיל את המחיר ב-25%. עד אז הוא יהיה כל הזמן במגמת עלייה, בגלל הצמדות, שוב, שהמציאו בישראל ולא ברור מאיפה הם נולדו. במקום להצמיד את חוזה הגז למחיר חבית הנפט, כמקובל בעולם, בישראל המציאו את הגלגל והצמידו את חוזה הגז של חברת החשמל לשני משתנים, ובזאת אני אסיים את ההרצאה הארוכה הזו. אחד, למדד המחירים לצרכן האמריקאי, 2, תוספת אוטומטית של 1% כל שנה, למה? כובע. מבקר המדינה בדק את זה ממש לפני כמה חודשים, הוא ניתח את זה והוציא דוח, השורה התחתונה מאוד עצובה. אזרחי ישראל משלמים עודף תשלום של מעל ל-8 מיליארד שקל לאורך חיי החוזה, סתם. סתם כי אף אחד לא דאג לאזרחים, כי אף אחד לא דאג לחוזה הזה, כי אי אפשר לגעת בו ואי אפשר לפתוח אותו. יכולנו לשלם פחות.
אז אתה, דבר ראשון, אתה לא איש בשורה.
לא.
ובטח לא לחשבון חשמל שלנו.
לא.
ואין שום, אז מה שאתה אומר זה, אם נסתכל קדימה גם לפיתוח של לוויתן, אנחנו לא צופים שום ירידה בחשבון החשמל.
לא, אתה לא תרגיש את זה בכיס. הפעם הראשונה שאתה תוכל להרגיש איזושהי הקלה בתעריף החשמל, זאת אומרת ירידה, זה איפשהו בסוף 2021, עד אז המחיר שלך או יישאר כמו שהוא, או רק ימשיך לעלות, או שיקרה איזה נס פתאום עולמי, ותהיה השפעה מאוד גדולה על ירידת מחיר החשמל, כמו למשל צניחת שערי המטבע, משהו באמת באיזה קריסה נוראית, כי משלמים על הגז בדולרים, ואז זה ישפיע על המחיר, אבל שוב, אני לא איש בשורות. אנחנו מצאנו המון גז, יש פה מאגרים מאוד גדולים, מעוד שנה וחצי אנחנו נתחיל לייצא, אני ואתה לא נראה את זה בכיס, לא בשנתיים שלוש הקרובות.
בוא נדבר רגע על מקורות האנרגיה בכלל בעולם. כרגע הגז הטבעי הוא בעצם העתיד, זאת אומרת הוא גם ההווה וגם העתיד, האנרגיה הירוקה.
כן, האנרגיה הירוקה הולכת ותופסת תאוצה מאוד מאוד גדולה באירופה, בגלל בעיות של צמצום גזי חממה מאוד משקיעים ומאוד מעודדים את זה. סתם בשביל לתת דוגמה, במדינות סקנדינביה קרוב לרבע עד שליש מיצור החשמל הוא כבר מאנרגיות מתחדשות, רוח, שמש, תחנות גיאותרמיות שנפוצות יותר שם.
מה החלק של האנרגיה הסולארית?
בישראל?
כן.
אתה נמשיך עם מגמת הדיכאון?
לא, כי אנחנו, אתה יודע, מדינת שטופת שמש.
ממש, שטופת שמש. נכון להיום, סך הייצור מאנרגיות מתחדשות, מתוך סך הייצור הכולל, הוא בערך בין 2.5% ל-3%. תשאל אותי זה הרבה או מעט, אז אני אענה לך בתשובה הבאה. בשנת 2009 ממשלת ישראל אמרה והחליטה שעד 2014 לפחות 5% מייצור חשמל יהיה מאנרגיות מתחדשות, ועד 2020 לפחות 10%. אז את היעד הראשון כבר פספסנו, את היעד השני כנראה שנפספס. אנחנו לא מחמיצים הזדמנות כדי להחמיץ הזדמנות. שוב.
מה, כשלים רגולטוריים?
רגולציה ועשו תמרוץ עודף ליזמים, ואז שגילו את זה והלכו עם הטוטלת לצד השני, חתכו את התעריף שנותנים ליזמים סולאריים, עשרות חברות נסגרו פה, הענף כמעט קרס והשאיר את עצמו לקרישים הגדולים.
שוב, החוסר יציבות הרגולטורית, חוסר יציבות משווה. שכל שנה, שנתיים משנים את המשחק. זה פשוט מוריד
לך משמעותית
לרצון להיכנס.
כן, ועל זה תשתיות הולכה. עדיין צריך להעביר את החשמל הסולארי. אני פה רוצה לציין משהו, אתה יודע, אנחנו מרעיפים המון ביקורת על המדינה, אני גם רוצה משהו לחדד לעניין החשמל הסולארי. חשמל סולארי לעולם לא יכול להחליף ייצור חשמל רגיל, בגלל שתי בעיות או שני מגבלות עיקריות. אחד, הניצולת האנרגטית היא מאוד מאוד נמוכה. מה זאת אומרת? היום פאנל סולארי, מתוך האנרגיה שנכנסת אליו, מסוגל להוציא בסביבות ה-20-23%. תחנת כוח של גז מוציאה בין 60-65%. כלומר, אם אני רוצה למשל, אני אחתוך את זה מהר, אם אני רוצה למשל לבטל את תחנת הכוח הפחמית הענקית של חברת החשמל בחדרה, אני צריך לרצף שטח סולארי שגודלו כגודל תל אביב יפו. אני עוד לא רואה מקום כזה או מישהו שמרים כזה דבר. א', ב', חשמל סולארי טוב בעיקר בקיץ ובעיקר בשעות היום. בלילה או בחורף אתה עדיין תצטרך ייצור חשמל קונבנציונלי. ולכן חשמל סולארי מעולם לא יוכל להחליף ייצור רגיל. אגב, זו הסיבה שאין מטוסף.
גם למשקי בית?
למשקי בית זה משהו אחר, כי פה אתה מדבר על משהו קטן, עצמאי או טרקי, שחלק משעות היום יכול לייצר לעצמו. בלילה הוא עדיין יצטרך את הרשת, בטח בחורף.
או להשתמש בסוללה.
או להשתמש בסוללה, זאת אומרת, באגירת חשמל. תחום שעכשיו נמצא בחיתולים. האגירה הכי טובה שאנחנו מכירים היום זה עם סוללות ליתיום איון, המחיר שלהם עדיין בשמיים. לעשות הגירה לבית פרטי זה עוד איכשהו, אם יש לך כיס עמוק וכבד, לעשות הגירה לשכונות.
פרויקט טסלה עומדת עליו כבר הרבה זמן.
נכון, אבל אם יש לך, אבל שוב, אתה יודע, טסלה זה חוכמה קטנה, כי לקחת מכונית חשמלית, לשים לה סוללה בגודל עזריאלי ולשווק אותה ב-70,000 דולר בארצות הברית, אני לא יודע כמה היא תעלה פה, זה לא מוצר עממי ולא מוצר להמונים. כל החוכמה זה להוריד את זה למטה, אולי זה יקרה יום אחד, אבל נכון להיום עובדים על אפשרויות, יש אפילו ניסוי בחברת חשמל של אגירה, אבל זה עדיין יקר מאוד מאוד מאוד, אולי נגיע לשם עוד כמה שנים.
אוקיי, עד כאן דברנו להיום. תודה רבה ליאור, תודה רבה אורי, ואני רוצה להודות לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית כמו בכל שבוע. נשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.